אנחנו ממשיכים אותו הנושא בינתיים. העניין הביטול ההכרחי בין תלמיד לרב, למורה, אפשר להגיד יותר. מורה הרוחני, הוא נקרא רב, ככה זה קבע בעל שם טוב. הביטול הזה אנחנו למדנו, הוא נובע מהכרחיות של מהכרחיות להידמות למערכת הרוחנית, ששם כל הבא בדרך אחרי הראשון הוא מקושר עליו בצורה רוחנית, כי כך מתגלה בעצם כל המערכת הרוחנית, ולכן התלמיד הוא חייב להתקשר לרבו, וכך כל אחד למי שהוא מניק לו את הידע ועושה בשבילו כל העברה הרוחנית, שהרב הוא כצינור שמגיע לתלמיד, ותלמיד צריך מצדו לעשות כל התחבולות כדי להיות הכלי לקבלת המילוי מהרב. התלמיד, הכוונה היא לא אחד, אמנם שהיו כאלה מקרים גם כן, אלה ברוב המקרים, וכמו שאנחנו לומדים באמת לפי המערכת, במיוחד בזמננו, שזה החיבור בין העשירייה בדרגה התחתונה לאחת לדרגה העליונה, ובדרגה העליונה גם כן מתחברים עשירייה לעוד אחת, וכך זה יותר ויותר. זאת אומרת, לפי החוק של העברת החסרונות ממטה למעלה וירידת הכוחות מלמעלה למטה, מן ומט, בעולם הרוחני, במדרגות רוחניות. מכאן אנחנו קובעים כל החוקים שיש ביחסים בין התלמידים לרב, דרך הסירייה, דרך מרכז הסירייה. לפני שמתבטלים כל אחד לחבר, לא יכולים להתבטל לרב, ולא יכולים להתבטל לבורא. לכן כל הפעולות הללו, להתבטל ולהתחבר בין חברי הסירייה ואחר כך לערב, הם כולם כהכרחיים וקודמים ונחוצים כדי להגיע לחיבור עם הבורא. בואו נמשיך בקריאת הקטעים ועוד נוכל לפרש את העניין הביטול תלמיד לערב.
אנחנו נקרא את קטע מספר 12, אפשר למצוא אותו בספר כתבי בעל הסולם, בעמוד 603, חלק מאמרי שמעתי, שמעתי צדיק ת', ראשי, רשע או צדיק לא כאמר, אנחנו רואים בפסקה השנייה, ראה הקדוש ברוך, פסקה השנייה, עמוד 603. ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מיעוטים, שפירושם, היינו, שלא כל אדם מוכשר להיות צדיק, משום שחסר לו התכונות לזה. כנ"ל שהוא נולד טיפש או חלש, יש לו גם כן בחירה, ואין לו תירוץ מצד תכונותיו עצמו. משום שהקדוש ברוך הוא שתלן להצדיקים בכל דור ודור. לכן יש בחירה לאדם, בזה שילך למקום שישנם צדיקים, ויקבל מרותם, אז הוא יקבל את הכוחות מה שחסר לו מצד תכונתו עצמו, ויקבל זה מהצדיקים, וזה התועלת שפזרן בכל דור ודור, כדי שבכל דור ודור יהיה למי לפנות ולהידבק ולקבל מהם את הכוחות שצריכים בכדי לעלות לדרגת צדיק, ועל ידי זה הם בעצמם נעשים אחר כך לצדיקים. נמצא שצדיק ורשע לא כאמר, פירוש שיש לו בחירה בזה שיכול ללך להידבק אצל צדיקים, שהם ידריכו לו ולקבל כוחות על ידיהם, שעל ידי זה הם יכולים להיות אחר כך צדיקים. מה שאין כן, אם היו כל הצדיקים בדור אחד, אז לא היה שום עצה להטיפשים ולהחלשים להתקרב להשם. נמצא שלא היה להם בחירה. מה שאם כן, שפזרן את הצדיקים בכל דור ודור, אז כבר יש כוח הבחירה ביד כל אחד ואחד, ללכת ולהתקרב להצדיקים שישנם בכל דור ודור. אחרת, מוכרח להיות תורתו סם המוות. עד כאן.
אפשר לפרש את זה מכמה צדדים. צד אחד, זה בגלל שבכל תא, בכל חלק מהנשמה הכללית, יש לה גם כן ראש משלה, כן? של אותו חלק, ראש משלו, ולכן אותו ראש הוא נקרא צדיק, כי נמצא בקשר עם הראש הכללי, ולכן מצדיק את הפעולות של הראש הכללי ומעביר ומעטים את הגופים שנמצאים תחתיו לאותו הראש. זה דבר אחד. דבר שני, מפני שהפיזור הזה הכרחי, כי הנשמות ששייכות לגוף, הפרצוף הכללי של הנשמה, אין להם שום יכולת להתקשר לראש ולהבין מה קורה, אלא הם צריכים להיות ממש כמו כתוב תחת, עפר תחת כפות רגליים של הצדיקים, שהעבודה שלהם היא בעצם בביטול. הם מבינים שצריכים לקיים את החוקים המוחלטים של הטבע, של הבורא, ולכן הקשר בין הגוף לראש או בין העמך לצדיקים הוא הכרחי, כי בזה דווקא העם הוא מבטיח לעצמו התקדמות, קיום, התפתחות וביטחון מלא. זה, ובהתפתחות הזאת יש גם כן ודאי הרבה שלבים, שאלו ששייכים לראש הם מתפתחים גם כן לפי הסדר שלהם לאט לאט ובהתאם עד כמה שהגוף דורש. זאת אומרת, אין לראש יותר שום הכרחיות להתקיים ובכלל להיות קיימים כראשים, אלה אך ורק כדי לשרת להגוף, והגוף הוא בעצם מהווה כל מטרת הבריאה, שכולם מצטרפים מתחברים לראשים, לראש הכללי, ודווקא על ידי שהגוף מצטרף לראש, אז בזה מגיע מטרת הבריאה ליישומה, ומביאים האור גדול בכל העולמות, והנאה, התענוק לבורא, נחת רוח לבורא. יש בזה הרבה דברים. אנחנו לומדים גם כן על הראשים, שבכל מדרגה ומדרגה יש הבדל בין הראשים מאוד גדול, שהם בתיקונים משלהם, בראש דארי חמפין, ומשם הלאה כל הראשים הם מצטרפים לאותו ראש, מוסיפים לאותו ראש ומקבלים מאותו ראש פקודות, ולפי זה יש לנו הרבה הבחנות. פשוט, אבל העיקר זה ששני חלקים ישנם כאן, שהראש חייב לטפל בגוף, וגוף חייב להכניע את עצמו כלפי הראש, ואז בהתאם לזה יש לנו דת תורה ודת בעל הביתים. יש לנו תורה שהיא צריכה להיות מתאימה לאלו שמתקנים את עצמם להיות בראש הפרצוף ומערכת, ויש כאלו שהם מתקנים את עצמם להיות אך ורק בעצם כגוף המערכת. והיא שיטה אחרת לגמרי לאלו ולאלו. וכך אנחנו לומדים. וכך בעצם אנחנו עוד נגלה איך שזה מתקיים בהתלבשות בעולם הזה. הלאה.
אנחנו נמשיך עם קטע מספר 18, מתוך מכתב מאליהו, חלק ד'. קטע מספר 18. והנה הרבי שלמה אלקבץ ז"ל, בספר ברית הלוי, הקשה. מדוע מתו תלמידי רבי עקיבא דווקא בימי הספירה? ובייר הוא ז"ל, שכל רב הלומד עם תלמידים, משפיע להם מנשמתו, דהיינו מעצם מהותו הרוחנית, אשר על כן נקראו התלמידים בנים. ואם התלמידים מתאחדים כראוי, אז השפעתו באה לתכליתה, כי רק בהצטרפות כולם יחד, השפעתו מאירה בהם בכללותה. כי ידוע שכל תלמיד נוטל רק ניצוץ אחד מהשפעת רבו. היינו, אותו ניצוץ השייך למהות נשמת התלמיד. וממילא, רק בהתכללותם יחד נשלמה השפעתו. אבל אם התלמידים מתפרדים זה מזה בהתנהגותם, מאבדים מהם את השפעת רבם, ונשארה השפעה ערירית מבלי בו אל תכליתה. וזה מצב מסוכן, כמו שכתבנו. והנה תלמידי רבי עקיבא, עם כל גדלותם, לא נהגו כבוד זה בזה כראוי, ועל ידי זה נתפרדו זה מזה, וממילא לא נתנו להשפעת רבי עקיבא רבם לבוא אל תכליתה. וכשהגיעו ימי הספירה, שבהם מתנוצצים האורות של ההכנה למתן תורה, נסתכנו ומתו, כי מי שרואה אור הקדושה מתנוצץ ואינו מתאמץ לזכות בו ולהתעלות על ידו, אלא דוחהו ונשאר בקטנותו, בוודאי זה כתרוג גדול המביא את האדם לידי סכנה.
טוב, אנחנו לא יכולים להבין על מה מדובר בדיוק, זה תלמידי רבי עקיבא, שזה דרגה מאוד מאוד גדולה, ובכלל אנחנו לא יכולים להידמות, לתאר לעצמנו מה זה, באיזה הבחנות רוחניות כאן מדובר. אנחנו רק רואים לפי התלמידי רבי שמעון, שרבי שמעון הוא היה תלמיד של רבי עקיבא, וכל התלמידי רבי עקיבא היו בדרגות יותר גדולות מתלמידי רבי שמעון. ומה קרה להם? עד כמה שבזמן הירידה בין המדרגות הם היו נופלים לשנאת חינם, שהיו ממש מוכנים לשרוף זה את זה, רק מפני שזה היה כבר אחרי החורבן והתחילה העלייה בחזרה, והם היו השייכים לתפר הזה בין החורבן וזמן הגלות. לכן הגיעה להם כבר יכולת לתקן את עצמם ולהשיג בכוח כל 125 מדרגות, מה שאחר כך אנחנו נצטרך להשיג בפועל. כי הם כראש לכל אותו גוף הפרצוף שיקום. ולכן אנחנו צריכים רק להבין מכאן שכוח הפירוט שפועל, הוא משפיל את כל הצדיקים, את כל הנשמות האלו בבת אחת לתהום, כך שאין להם יותר מהמוות, הסתלקות האור, ולא נשאר כלום מהחיים שנצטרך אחר כך לתקן. וההפך, אם מתחברים, אז מיד מגיעים בחיבורם לכל הדרגות הגבוהות, כמו תלמידי רבי עקיבא. הכל תלוי בחיבור וחוסר חיבור. רק לפי זה אנחנו מודדים את המדרגה, דרגה, איכות של מקובל או קבוצת מקובלים. אין בזה שום הבחן אחר, חוץ מבהצטברותם מגיעים להתעלות הרוחנית, בהתרחקם זה לזה, אז מגיעים לעיבוד הרוחניות שביניהם. בסדר? ברור? בצורה חד משמעית. אין יותר, חוץ מאו לכאן או לכאן. שאלות? אין שאלות. בסדר? או, תראו מה יש לנו בראשון. מה קרה להם שם? שם גם כן חברים שלנו, אני חושב, כן? שימון, אוהן, מי עוד? קבוצת תל אביב שם, כן. ו? ודוקטור ולאד. עכשיו אני מבין למה המקום מלא. יופי. נו, טוב מאוד. יפה, אנחנו איתכם. טוב, אז זה בעצם העניין. כדאי טוב טוב לזכור, להבין, להרגיש וממש להתקלל בחוק הזה. על ידי חיבור מגיעים לכלי הראוי לאור, ועל ידי הריחוק מאבדים את המילוי. השגה. הלאה.
קטע מספר 19 מתוך כתבי רבש כרך ג' עמוד 1822, מחלוקת קורח ומשה. רבש כרך ג' עמוד 1822, מחלוקת קורח ומשה. לבאר עניין מחלוקת קורח ומשה. הנה משה אמר שכל מה שטען קורח לא היה נגד משה, אלא נגד השם. וקורח טען שבהשם הוא מאמין, כמו שכתוב, כל העדה כולם קדושים. ודרשת חז"ל, כולם שמעו בסיני אנוכי השם אלוקיך, אלא הוא לא רוצה להאמין במשה רבנו עליו השלום. ואומנם, מטרם שהייתה לו נגיעה פרטית, היינו שהיה צריך לתת ויתור גדול, היה מאמין במשה רבנו עליו השלום. אלא אחר שראה שאליצפן נעשה לנשיא, והוא הבין לפי שכלו שמגיעה לו הנשיאות, והיה צריך להאמין למשה רבנו עליו השלום על זה שכך ציווה השם. ממילא האמונה שלו במשה רבנו עליו השלום כבר לא הייתה כל כך גדולה. כי עוד לא מספיק בזה שהוא האמין בהשם, ושהתורה ניתנה על ידי משה, ויש להאמין בו. כי בדרך השכל אין להבין את התורה, כי דעת בעלי בתים הפוכה מדעת תורה. ורק לאמונת חכמים זקוקים. כי בלי תורה אי אפשר לדעת מה זו דעת תורה ויראת שמיים, כי לא עם הארץ חסיד. כמו שכתוב, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. כי אין האדם יכול לומר לחברו שרק על דבר קטן הוא מאמין לו, אבל על דבר גדול לא. כי אם אין האדם מאמין בחברו על דברים גדולים, אז ודאי שגם על דברים קטנים גם כן אינו מאמין לו. אלא מה שנראה שהוא מאמין על דבר קטן, הוא מטעם שהדבר קטן לא חשוב אצלו. לכן משום זה הוא חושב שאפילו אם לכל היותר אין אמת בדבריו, אין בכך כלום. לכן כשקורח לא רצה להאמין למשה רבנו עליו השלום על הנשיאות, תכף נתגלה שגם על שאר דברים אין לו האמונה. לכן שאל תכף על תלית שכולה תכלת ועל בית שמלא ספרים. אלא שצריכים להיות חזק באמונת חכמים ולהכניע את עצמו ולהיות שפל בעיניו נגד הצדיקים. כי עניין שפלות מתגלה בעיקר בזמן שהאדם צריך לעשות איזה דבר שחברו מחייב אותו. בו בזמן שדעת עצמו מראה להפך מדעת חברו. ומכל מקום מכניע את עצמו. זה נקרא שפלות. היינו שמשפיל את דעתו. וזה פירוש דתן ואבירם. דתן, היינו שהם רצו שהדת תהיה בחינת אבי. היינו רצון על דרך ולא אבל לשלחם. זהו אבירם. שהדת תהיה בבחינת רם, שיהיה מתאים לשכלו. מה שאין כן, משה רבנו עליו השלום, נתן דת של שפלות, היינו שאינו מתאים לשכלו, כמו שכתוב, תלית שכולה תחלת. ולכן, וירדו חיים שאולה, היינו, אף על פי שהיו להם חיים, מטעם שכולם היו במעמד הר סיני, אבל בלי תורה עם אמונת חכמים יורדים לשאול. ואין דרך אחרת, רק אמונת חכמים.
זה בעיה, כי זה מנוגד להשכל והרגש שלנו ומה שאנחנו לומדים בעולם הזה, במיוחד בדור שאין שום יחס לאמונה עיוורת, גם כן, אנחנו נמצאים באמונה עיוורת, אמנם שכולם, כי כל החיים שלנו כך הם בנויים, שזה מבלבל אותנו. ואנחנו חיים בין המוסכמות וכללים שקריים, וכך זה מהלקסיקון שלנו, מכלל, מכל החיים שלנו. אנחנו מדברים על אהבה, על האמונה, על המסירות, על הגבורה, אנחנו לא... מפני שאנחנו לא מבינים שהכל מתבסס על האגו שלנו, על הרצון ליהנות. וכשהאגו שלנו רצון ליהנות הוא נסתר, אנחנו חושבים שזה הטבע הנורמלי, הרגיל. אז מה שטוב לרצון ליהנות נקרא אצלי אמת, ממה שאני מתמלא זה נקרא יפה וטוב ומתוק וכן הלאה. לכן נמצאים כולנו בשקר, ואף אחד לא יודע למה זה שקר, ואי אפשר לדבר על זה גם כן, כי אין לנו כנגד זה שום דבר. כל דבר הוא מושג מההיפוכו, כן? כי יתרון אור מתוך חושך, שחור לבן, אבל אם אין לנו כנגד האגו שלנו הבחנה אמיתית, מה זה נקרא השפעה, אז אנחנו לא מרגישים את זה, לא מבינים את זה. גם כן השפעה בעולמנו זה להשפיע על מנת לקבל, כן? ובזה אנחנו מתגאים, כי על מנת לקבל זה נסתר מאיתנו. אנחנו לא מרגישים שאנחנו מקבלים, שכל זה כדי לקבל. אנחנו חושבים שזאת אהבה, אני אוהב, כן? אני מסור וכו'. אז לכן זאת בעיה גדולה. מה שאם כן, כלפי הרוחניות החוק הוא פשוט, אנחנו צריכים לעלות למעלה מהשכל ורגש שלנו למימד אחר. אין לנו שום אפשרות לעשות את זה, אלא רק אם אנחנו מתבטלים זה כלפי זה. זה מדובר על האגו שלנו, שאנחנו מבטלים אותו קצת במה שאנחנו רוצים להתקלל זה מזה, וגם כן על ידי מאור מחזיר למוטב הוא גומר את אז חיבור בינינו ומעלה אותנו, וזה בעצם מעלה אותנו לדרגה יותר עליונה, ששם כבר אנחנו נמצאים בשני כוחות, כוח השפעה וכוח קבלה שלנו, מתחילים כבר להיראות לנו בזה כנגד זה, ואנחנו מתחילים ללמוד מהי חוכמת הקבלה, איך אנחנו באמת יכולים נכון לעבוד עם האגו שלנו, עם הכוח הקבלה שלנו, שזה יהיה בעל מנת להשפיע. לכן כאן צריכה להיות רק הליכה בהתאם למה שאומרים לנו חכמים, שזה חיבור בינינו מצד אחד, מאור מחזיר למוטף מצד השני, זה מלמטה וזה מלמעלה, וכך אנחנו כן נוכל להגיע לקביעת המצב האמיתי. אחרת אנחנו תמיד נמצאים בכוח הקבלה ובכוח השפעה, ששניהם על מנת לקבל, אבל על מנת לקבל נסתר מאיתנו, כי אין כנגדו אבחן מה זה נקרא השפעה אמיתית. בסדר? טוב. הלאה.
קטע מספר 20 מתוך ספר תולדות ארי. יום אחד בערב שבת יצא הארי הקדוש עם החברים לקבל שבת כמנהגו. אמר לחברים, נלכה נעתה לירושלים, כי רואה אני ששעה זאת הוא קץ אמיתי לגאולה. מקצת החברים אמרו, איך נלך לירושלים בשעה זאת, והיא רחוקה ממנו יותר מ-30 פרסאות. וקצתם אמרו, טוב הדבר, הננו מוכנים ללך, אלא נלך קודם ונודיע הדבר לנשותינו, שלא ידאגו לנו, ואחר כך נלך. אז צעק הרב ובכה ואמר לחברים, איך הועיל כתרוג השטן לבטל גאולתן של ישראל? מעיד אני עליי שמיים וארץ, שמזמן רבי שמעון בר יוחאי עד היום לא הייתה שעה הגונה לגאולה כשעה הזאת. ואילו הייתם מודים בדבר זה, היה לנו בית המקדש, ונתחי ישראל היו מתכנסים לתוך ירושלים. ועכשיו עברה אותה שעה, ונכנסו ישראל בגלות מחדש. וכשמוע החברים דבר זה, נתחרטו ממה שעשו, ולא הועיל להם.
אין מה להוסיף. זה אמונת רבו, שצריכים להיות דבוקים אז במה שאמר, בניתוק גמור מכל הגשמיות, ולא הצליחו. ובאמת היו וישנם כאלה מקרים שזה נקרא שעה יפה. טוב, יש שאלות על זה בבקשה? כן, אתה מחפש את זה הקוקה, כן? מה אתה חושב?
רציתי לשאול לגבי מיכל על אמונת רבו, ביטול הכרחי כלפי הרב.
זה כלפי המצאות רוחניות, כי בגשמיות אתה יכול להתבלבל. על בגשמיות לא מדברים. בגשמיות הרב שלך יכול להיות, לא יודע מי שם, פסיכולוג או אשתך או מנהל עבודה או מה. זה אין שום קשר. כן. כי זה דרגה גשמית. דרגת חי חייבת להיות מנותקת מדרגת המדבר. אל תתבלבלו. מזה ישנם הרבה מאוד תקלות. זהו. כששואלים אותי כמה שעות לישון ואיך לאכול ומה, מה, על כל מיני שטויות שבעולם הזה, זה לא שטויות, אבל אני לא שייך לזה. אני לא שייך לזה. אתה חולה, לך לרופא. אתה, יש לך איזושהי בעיה, לך לעורך דין. יש לך עוד איזושהי בעיה, לך למנהל שלך או מה. ממש, במקרים כאלה אין רף. רף רק להתפתחות הרוחנית. כן. עמך מתבלבל. כי אצלו רב זה מי שעוזר לי לעשות כל מיני דברים. אני זוכר נפטר רבש, בא אליי קלר, שהוא המנהל בית נסת, היה שם, נו, מקום איפה שלמדנו, איפה שהיה הכל, בחזון 81, אומר, אנחנו רוצים עכשיו, אנחנו צריכים אדמור. אמרתי לו, זה היה ביום שישי, שחזרנו מבית כברות, כן, אחרי כבורה. אומר, אני צריך אותו עכשיו. כן? אמרתי לו, מה אתה רוצה ממני, שאני אלך עכשיו לכל התלמידים וידבר איתם על זה? אני לא מסוגל. אומר, אני חייב, אני בלי זה לא יכול לדעת כלום. איך לעשות שבת, איך להכין את הנרות, איך לעשות את האור, באיזה... בקצור, זה, זאת הצורה של בעל הבית. לכן במקרה, במקום, איפה שנפטר המנהיג הקודם, מיד, מיד צריך להיות מנהיג במקומו. כי העם לא מסוגל אחרת. אבל זה בדברים הגשמיים. בדברים רוחניים שם משהו אחר. אז יש ביטול של כלפי המורה הרוחני, וכלפי המורה גשמי חייבים מיד להחליף. כן.
אני רוצה שנייה להתייחס.
זו דוגמה שאדם באמת לא מסוגל, לא מסוגל לתפקד, אם אין עליו ראש. בצורה גשמית. מה לעשות כל דבר, כל דבר שבבניין נגיד. כן.
אמרת שלרב לא אמורים לבוא עם דברים גשמיים.
לא.
אבל אתה עושה שיחות חיים חדשים, זה הכי גשמי שיש מה שהולך שם.
מה פתאום?
למה לא? אתה מדבר שם על משפחה, על הכל.
אבל אני משתדל להסביר בזה, בחיצוניות הזאת, את החוקים הרוחניים. מה פתאום? מה? בשיחות האלה אני רוצה שאנשים לא יתגרשו, אני רוצה שהם יחיו יפה וטוב, שבעל לא יתרגז על אישה, אישה על הבעל, או ילדים, שיהיו ילדים טובים. מה, אני מחנך? מה פתאום? לא. אלא אני רוצה בתוך השיחות האלה, זה העיקר, אני חושב, זה לא שומעים את זה כך? העיקר שבתוך כל השיחות האלה, אפילו שאני לא מדבר בדרך כלל, שזה חוכמת הקבלה, מתוך הקבלה, מילת הקבלה בדרך כלל לא כל כך משתמש בזה. אבל אני כל הזמן מספר על החוקים שהם קרובים לרוחניות, ורק אני לא מדבר שזה דווקא רוחניות צריך להיות, אלא איך צריך להיות. כן.
כן, הכוונה שלי הייתה שאתה כן מציג שם את היחס המתוקן לאיך זה צריך להתלבש בעולם הזה, נגיד היחסים במשפחה, בעבודה וכן הלאה וכן הלאה.
כן, שוודאי שבלי חינוך אי אפשר. אבל יותר מזה אני לא מדבר, כי אני מדבר לעמך. אז לעמך חינוך זה הנקודה הכי הגבוהה.
אז זה כן נוגע בגשמיות.
כן, ודאי, רגע, שאנחנו יוצאים להפצה, אנחנו מדברים על רוחניות, חנך נער על פי דרכו, אם יש להם רצון רק לסדר גשמיות, אז אני פונה אליהם איך לסדר נכון גשמיות. איך? אז אני לא אומר להם שזה הגשמיות חייבת להיות בהתאם לחוקים רוחניים. שאחרת היא לא יכולה להתקיים. כל הבעיה שלנו עכשיו, מה זה נקרא משבר? אנחנו הגענו למצב שהמערכת שלנו, שהקשר בינינו, גשמית, היא לגמרי הפוכה, ברמה האגואיסטית הגבוהה ביותר, הגענו לאט 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 בהתפתחות אגואיסטית למצב כזה, שמערכת הגשמית שלנו האגואיסטית היא הפוכה, מנוגדת בהכל למערכת הרוחנית. ואז שני מערכות האלה, מערכת למטה, מלמטה שלנו, ומערכת מלמעלה העליונה, נמצאות מערכות האלה בניגוד. זה נקרא משבר. ומכאן צריכה להיות גישה לפתרון. נו, כף האמצעי, זה כנגד זה, צריכים, זה אנחנו כבר דיברנו, אפשר עוד לדבר מהו הפתרון. אבל אני לא יכול לדבר איתם בצורה כזאת. אני לא יכול להגיד להם מערכת עליונה, מערכת הפעלה, אלוקית, זה נקרא אלוקים, בגימטרי הטבע, כלומר, זה אני מספר להם. לכן אני מסביר להם רק חצי התחתון. איך יכול להיות שזה טוב ויפה? על ידי חיבור בינינו. זהו, בדרך כלל זה נגמר. על ידי חיבור בינינו, וחיבור אנחנו צריכים ללמוד איך לעשות. כן.
היה לי שאלה אחרת בכלל. לגבי אמונת רבו והביטול ההכרחי.
כן.
זה דבר אישי שמתפתח בכל אחד? זה דבר קבוצתי?
אישי וקבוצתי. אם מתפתח בכל אחד אמונת רבו בצורה אישית, בחיזוק מהקבוצה על ידי הערבות, וצריכים להגיע לאמונת רבו המשותפת, שזה כבר כלי של חיבור, ומתוך אמונת רבו זה הופך להיות לכלי להשפעה לבורא.
איך זה מתפתח? איך מפתחים את זה?
על ידי זה שאתם מתחברים יחד. זה שכל אחד מפתח חשיבות הרב כחשיבות הקבוצה, כחשיבות הבורא, וזה בשבילו הופך להיות כאחד, על ידי זה יכולים כולם להתחבר ולהגיע לכלי הזה הרוחני. סך הכל קבוצה והרב זה אמצעי להגיע לשיתוף בתוך אותה הנשמה של אדם הראשון. כן?
למשל בקטע שקראנו על תלמידי הארי, לא היה להם אמונת רבו כי לא היה להם חיבור? איך יכול להיות?
התגלה שכך? שהם היו צריכים איזה תומכים, איזה תנאים, כדי להתבטל לגמרי ולבצע את הפעולה? הם תלו את זה באיזה תנאים? זה כבר לא מסירת נפש.
אז איפה נכנס בכל היחסים האלה, איפה נכנס הדעה של כל אחד, או שזה בכלל לא נכנס?
איזה דעה של כל אחד יכולה להיות? אם הרב אומר נעלה לירושלים, נעשה גמר תיקון? יש לך דעה אחרת? אני לא מבין. נו, תסביר.
לא, אני פשוט לא... נגיד, הרב עכשיו אומר כזה דבר, נעלה לירושלים, נעשה גמר תיקון.
כן.
איך אפשר לשמוע דבר כזה? מאיפה זה בא?
לכן אני לא אומר, כי אתה לא מסוגל לשמוע. אם היית מסוגל לשמוע, היית שומע.
אז על זה אני מנסה כאילו לשאול. מאיפה באה היכולת הזאת שמצליחים לשמוע מה...
מהכנה במסירות נפש. אך ורק. כן, חיים.
ארי כנראה חשב שהתלמידים שלו כן מוכנים לשמוע, והוא הציע להם לעלות לירושלים אחרי שהוא היה איתם שנה וחצי. הם היו מוכנים כביכול, אבל התברר שלא.
אתה שואל אותי, אני לא יודע.
מה זה השעה? תרחיב.
לא יודע, לא, אנחנו לא מדברים על שעה, אני לא מדברים על ארי, לא מדברים כלום. מדברים על יחס התלמידים שלא יוכלו לבטל את עצמם, רק על זה. נקודה הזאת היא חשובה לי. כל היתר אני לא מבין.
הזכרת השעה יפה.
אני הזכרתי, סליחה, טעיתי. אני אומר לך, לא רוצה על זה לדבר, נו. מה? אתה מחפש את השעה יפה? כל רגע היא קיימת. מה?
קראנו עכשיו במכתב מאליהו, קטע, אני חושב שזה ממשיך את מה שהקוקה אמר, הוא אומר, כי ידוע שכל תלמיד נוטל רק ניצוץ אחד מהשפעת רבו. היינו אותו ניצוץ השייך למהות נשמת התלמיד. וממילא, רק בהתכללותם יחד, נשלמה השפעתו.
כן.
אז על זה בעצם אני רוצה לשאול. זה אומר שלכל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו בנוי לשמוע רק חלק מסוים, סגמנט...
נו בטח, מה אתם חושבים? שאתם הגעתם לכאן במקרה, ובכלל יש משהו מקרה, איזה מקרה בעולם? הכל זה מתנהג על ידי המערכת כללית, שהיא מסדרת את עצמה לנו לקראת התיקון שלה, שהיא תוכל להתגלות בכל החלקים שלה, בכל הפרטים שלה. ובוודאי שאתם מתאספתם לא מן הסתם, שכל אחד רצה להגיע לכאן, או מה, וכל אחד רק ניתנה נקודה מיוחדת של החופש, בחירה חופשית לכל אחד, כדי להתכלל. כן, מאמץ להתכללות.
כלומר, המשנה שלך מפוזרת על כולנו ובאף אחד מאיתנו
אין? שלי אין לי שום משנה.
זאת שאתה מעביר לנו דרך המקובלים, מפוזרת על כולנו, כי לאף אחד מאיתנו אין יכולת ספציפית לקלוט את כולה, מבחינת שורש הנשמה שלו, כמו שהוא...
אתם לא רואים לזה בכלל. המערכת לא בנויה לזה. המערכת בנויה כך שכל החלקים שלה צריכים להצטרף יחד. ורק ביחד, בהתכללות מיוחדת, כל אחד בכולם, היא תהיה מוכנה לפעולתה. שכל הפעולה שלה, היא תהיה דומה לאור. שהכלי, הרצון לקבל, תקבל בסופו של דבר אותה צורה, אותה צוויון, אותה פעולה, אותה עוצמה, כמו האור. הלאה.
אנחנו בקטע מספר 21 מתוך אור הגנוז. רבי דוד לייקס, תלמיד הבעל שם טוב, שאל פעם קבוצת חסידים, האם אתם מאמינים במורה שלכם באמונה שלמה? שתקו החסידים, כי מי יעז לומר שיש בו אמונה שלמה? ובכן, אספר לכם אמונה מהי, המשיך רבי דוד. באחת השבתות נמשכה הסעודה השלישית אצל הבעל שם טוב, כפי שקרה לעתים קרובות, עד שעה מאוחרת בערב. אחר כך ישבנו לסעודת מלווה מלכה. והרי כולנו היינו עניים מאוד, ולא הייתה לנו פרוטה, ומכל שכן בשבת. אף על פי כן, כשאמר לי הבעל שם טוב לאחר סעודת מלווה מלכה, דוד, תן כסף למי דבש. נתתי את ידי בכיסי, אף כי ידעתי שאין לי כלום, והוצאתי משם זהוב. נתתי את המטבע לקנות מי דבש.
זה בהמשך לחיים, מה זה שעה יפה? ככה זה. האמונה שאנחנו משיגים בפעולות כאלו, הגשמיות שלפעמים הם מגיעים לידינו, האמונה הזאת זה כוח רוחני, שאז יכול לבוא ולהתגשם הכל. זהו. כן. תן לו. יש לך, נו.
מתי נותנים אפשרות כאילו ללכת למעלה מהדת? איך זה בנוי? יש...
אפשרות למעלה מהדת נותנים לאדם כשהוא מאוד רוצה את זה. לפי ההתבטלות שלו לחברים, על ידי חיזוק עם החברים, שיכול להתבטל כלפי המורה, ואז כבר מתוך זה מקבל מלמעלה כוח, השפעה, כוח הבינה, ששורה על הרצון לקבל שלו, שזה נקרא אמונה, ששורה על הדעת. אמונה למעלה מהדעת. ככה זה.
פשוט לפי מה שאני רואה, זה מקבלים מתי שאני לא יכול לממש זה. כאילו דווקא הפוך נותנים.
אני לא יודע, אבל זה מה שאמרתי, אמרתי. תנסה הלאה. מלביץ', אתה כבר נמצא בזה?
נשמע מהקטעים שכאילו, אנחנו תמיד רואים שאמונה זה השפעה, ונשמע שאמונת חכמים זה אמונה כאילו בתפיסה הגשמית ש...
אמונת חכמים זה נקרא שאני דבוק בחכם ורוצה לבצע ואולי מסוגל, אבל בכל כוחי מעוניין לבצע את הפקודות שלו שהוא כראש ואני כגוף, ואין לי ראש משלי, רק להבין מה שהראש אמיתי שזה הוא רוצה ממני, דורש ממני. אתה רואה כמו שדוד לייקס, מה הוא עושה? בא שם טוב אמר לי, תביא זהוב הזה, נו, המטבע זהב. כן, אז אני מכניס יד לכיס, והוא לא חושב, יש לי, אין לי, אלא העליון אמר ככה, ולכן אני מבצע. אין לי ראש, אפילו שאני יודע שאין וכן הלאה, כן? בפרט שהם יצאו מהשבת, אתה מבין שבשבת לא יכול להיות שכסף נמצא בכיס, כן? וזה מלווה מלכה, זה מיד אחרי שבת. כן? אלה, אתה חייב לעשות, וגמרנו. זה שעה יפה, חיים, אתה שומע? ככה זה. כן.
אפשר להגיד שאמונת חכמים זה בגדלות הרב, זה אותו דבר?
גדלות זה את הסיבה, ואמונה שרוכשים זה אותה תוצאה. אמונה זה הכלי. אמונה זה הכלי, שבו כבר מתחילים להיכנס, להיות נוכחים במרחב הרוחני. והגדלות זה אותה אמצעי, אמצעי שעל ידו מגיעים לאמונה.
אחרונה, איך בשיעור?
ואמונה זה הכלי פרטי וכלי הכללי, והגדלות היא כולה תלויה בערבות. הכרת הגדלות, הרגשת הגדלות, גדלות. כן.
איך בזמן שיעור אפשר לעבוד נגיד עם אמונת חכמים, עם מה שאתה אומר, כאילו גם נגיד, לא יודע, אולי אפילו בהשוואה לסיפור של המטבע, או לא יודע באיזה, כאילו איך אנחנו באמת לוקחים את מה, אפשר להגיד שכל דבר שאתה אומר, כאילו להתייחס לזה, מה זה אמונת חכמים בזמן השיעור?
בזמן השיעור אתם צריכים להיות דבוקים במה שאתם שומעים, מה שאתם קוראים, להשתדל להיות בזה בכל הלב ונפש, שזה המילים האלו, מה שאנחנו קוראים במקורות, הם מסדרים את המבנה שלנו בפנים. הם מפרמטים אותי מבפנים. לא אכפת לי מה שיצא. אני רוצה שהסיפור שעכשיו אני שומע, עד כמה שאני קולט אותו, ואני רוצה שאני אקלוט אותו על ידי האור, על ידי המאור, על ידי זה שמערכת הזאת תתגלה בי. מה זה תתגלה בי? שהיא, איך קוראים לתוכנה שאנחנו מקליטים אותה במחשב? איך? לא יודע, בקיצור, לקלוט את האור העליון שנמצא בתוך הטקסט, שהוא ייצף לנכון את כל הרצונות וכל המחשבות, כל התכונות, כל הכוונות שלי. זה מה ש... לקלוט... התקנה, כן. להתקין את עצמי לפי האור שנמצא בתוך בתוך החומר שקוראים, שלומדים. זה נקרא לימוד תורה ולא לימוד חוכמה. זה מובן לפחות, כן? זה דברים ש אפשר להבין. טוב, קדימה.
אנחנו בקטע מספר 22, זה מתוך ספר כתבי בעל הסולם, עמוד 742, איגרת ממהי. אנחנו בטור ב' בפסקה האחרונה, בשורה הרביעית, והמתחיל צריך אתה להאמין. עמוד 742, כתבי בעל הסולם, טור ב', פסקה האחרונה, שורה רביעית. צריך אתה להאמין שעסקי הגוף של רבך הם העסקי הנשמה ממש. דעל כן אמרו זל, למד לא נאמר, אלא יצק, מלמד שגדולה שימושה יותר מלימודה. כי תלמיד אצל הרב צריך להיות בהתבטלות אמיתי, במלוא מובן המילה, כי אז מתאחד עמו, ויכול לפעול ישועות בעדו. ואפשר לתלמיד להיות דבוק בנשמת רבו, להיותה למעלה מהשגתו. וכמו שכתב אליי נרו יאיר, אשר מאמין שגוף של צדיק הוא גדול כמו נשמה של אחר, והגם שלא שמע מה שדיבר בעצמו, כי סיים על... ומכל מקום הוא מסכים לנסיעתי לאמריקה וכו'. ואם היה שומע מה שאמר, לא היה מסכים כל כך בפשיטות. אמנם כן הוא האמת, אשר גוף של צדיק אמיתי הוא גדול ממש כמו הנשמה אשר הצדיקים קדושי עליון זוכים אליה. ולפיכך, הלוואי שתזכו להידבק בבחינת גופי, ואז תהיה בטוח לראות עולמך בחייך. ועל כן שיבחו חז"ל השימוש, להיותו קרוב לדבקות התלמיד ברב. כאמור.
הלאה.
אנחנו בקטע מספר 21. רבי אברהם בן רבי נחמן מטולטשין, כוכבי אור. אמר פעם אחת רבי נתן בזה הלשון, מיום שנתקרבתי לאדמור זצ"ל, דיבור של תורה איני יכול לומר, רק המושרש בדבריו הקדושים, אלא אפילו דברי צחות בעסקי חול איני יכול לומר, רק המושרש בדברי אדמור זצ"ל.
ששמה שיוצא לו, זה יוצא שהוא מדבר באותם עברות, באותם המילים, באותם משפטים, באותו השכל, כמו שהוא קולט מהמורה. הלאה.
קטע מספר 22. כשנתקרבתי לרבי, סך רבי נתן, עזבתי את כל מוחי, כי כאילו אין לי שום שכל. וכששמעתי ממנו דיבור כלשהו, קיבלתי מעט שכל. עוד דיבור, עוד מעט שכל. אמרו, זה החילוק בין מורנו רבנו נתן לשאר תלמידי רבי נחמן, שהם ידעו כי הרבי הוא העיקר, אולם הם גם כן הינם משהו, יש להם גם איזו דעה, אבל רבי נתן ידע בעצמו שהוא בלעדי הרבי אינו כלום, גורניש וכעין ממש.
זה ברור, כן? נכון גרשון?
כן.
טוב. הלאה. כן. חכה.
מכלי עולמי, אולג מפיטר שואל, האם אמונת התלמיד גוברת לפי מידת השקעתו בעשירייה?
כן, זה תלוי זה בזה. אי אפשר להתקרב לרב בצורה נכונה, אלא על ידי חיבור עם החברים. זה חייב להיות תלוי בזה. כן.
ולד שואל, מה זה להיות דבוק בגוף של מקובל לפי מה שקראנו בקטע של בעל הסולם?
גוף זה רצונות הרוחניים של המקובל. ויש עניין של טיפול גופני, כמו יש דבר כזה, אבל אנחנו לומדים מבחינה רוחנית. מבחינה הגשמית אני אסביר לו אישית. אני לא רוצה שזה... הוא רופא, אז אני ניתן לו להגיד. אבל כך אני לא רוצה. אני לא עד כדי כך גדול, כדי לקבל מכם את כל מיני מתנות וטיפולים וכל מיני דברים, אני לא צריך את זה. תטפלו זה בזה. וזה יהיה מספיק לי. כן.
רואים מקרואטיה שואל, אתמול אמרת להתווכח איתך, אם אנחנו חושבים שאתה טועה.
כן.
אתה הרבה פעמים נמנע מלהתערב בהחלטות שלנו, ולפעמים אתה אפילו שומע את דעתנו ואומר שהשיעור ובכלל הכל, בכלל מתקדם לפי החיסרון שלנו, התחתונים.
כן.
אז הוא שואל, מה זה נקרא לממש את החלטת רבו מבלי להפוך זאת לחסידות? איך מתקשר חנך נער על פי דרכו לממש מסירות נפש כלפי רבו?
אנחנו לומדים איך אנחנו צריכים לארגן את עצמנו, את החברה שלנו, כדי להיות דבוקים בעליון. כדי להיות דבוקים בעליון, אין אלה מרכז הקבוצה, שאני מתבטל כלפי כל החברים, לפי מה שרבש כותב, כלפי הרב שהוא ארגן את הכל ונמצא במרכז הקבוצה, ודרכו, זאת אומרת, דרך מרכז הקבוצה, דרך הרב לבורא. זהו. עכשיו, בזה יכולים לברר ולהתווכח ולדון, לעשות כל מיני פעולות, העיקר שזה יהיה ברור. אבל שיהיה ברור שבסופו של דבר הביטול זה פעולה הראשונה. כמו בצמצום א', פעולה ראשונה מלמעלה, מאין סוף, כלפי המערכת כאן, כך מלמטה, בכניסה להיות המערכת, חייבת להיות אותה פעולה של צמצום א', שזה נקרא ביטול. זהו. אתה רואה איך שהם מבטאים את זה בכל מיני צורות, הגדולים האלה. כמו דוד לייקס ורבי נחמן ועוד. כן.
חבר מירושלים שואל, מדוע כלפי חוץ נראה שיש תלמידים שכן זוכים ליחס אישי מהרב, ואילו תלמידים אחרים לדוגמה אלה שנמצאים גם רחוק ממך, אין להם כלל גישה לרב. ושום יחס ובטח שלא אישי. מדוע זה כך נראה? והוא גם... אני אשאל אחר כך את השאלה השנייה.
אני יכול לשחק שכאילו כמו שעכשיו עם הקוקה, עם הגרשון, עם ניב, עם עוד כמה כאלו שיש לי כך לפניי כל הזמן דוקרים לעין, כן? כאלו, ואז אני עושה מכם את כאילו דוגמאות, כן? אבל באמת אין אף אחד שהוא יותר קרוב ויותר רחוק מבחינת התלמיד הרוחני. אין. זה ממש הכל נמדד לפי ההשקעה של התלמיד. אנחנו לא נמצאים כבר במצב כמו שהיו האלו הגדולים שאנחנו לומדים אותם. אנחנו נמצאים במצב שבלי עשירייה אין לסיק. אין השגה ללא עשירייה. גם אז זה היה כך, אבל היו גם כן בכל זאת עוד מיוחדים. יכול להיות שעכשיו גם כן יהיה, אני לא יודע. אני עדיין לא מבדיל שיש כאן מישהו מיוחד, ממש עם הנשמה מיוחדת, שהוא זקוק לטיפול מיוחד. באמת לא. אם כן היה, אם כן הייתי מזהה, אז הייתי עושה את זה. אני לא רואה. יש, לצערנו יש בעיות. למי שיש חלק בגשמיות יותר גדול וחלק ברוחניות, אז פעם זה כך נמצא אצלו שולט. יש כאלה שחכמים מדי, אמנם שיש להם גם כן נקודה חזקה, ועוד ועוד. כן.
אז הוא ממשיך ושואל, מה עושים עם הקינה שעולה ואפילו תחייה וסינה על כך? מה עושים עם רגשות כאלו כשרוצים קרבה ויחס מערב?
אין, קודם כל לא יכול להיות שיש כאן איזה תחרות, שיש לי איזה וקנט, איך להגיד, מקום לאחד. וזהו. ואז יש איזה תחרות לזה, אין? כל אחד צריך למלות את התפקיד שלו, ולכן מי שמצליח יותר בתפקידו האישי, שאף אחד לא יכול להיות במקומו, אז הוא מתקדם. ואז אם הוא מתקדם במיוחד, אז הוא זקוק אולי לטיפול מיוחד מערב. זהו. אין מקום לתחרות במקרה הזה. כלפי הבורא, אף אחד לא יכול להיות במקום השני. כולם יכולים להגיע וצריכים להגיע לדרגה כמו משה רבינו. כן.
דניס מסטברופול שואל, עד כמה חשוב פיזית לשמוע שיעור עם החברים, או שאפשר גם להיות בכוונות פנימיות ודאגה על החברים, ללמוד מהמקורות בלבד?
צריכים לעשות כל מה שאפשר לשמוע שיעור בקבוצה כמה שיותר גדולה ומסודרת ומיוחדת. אבל זה הכל לפי היכולת. אם הוא נמצא שם באיזה סטברופול וכמה קילומטרים ממנו אין אף אחד עוד, אז שישמע לבד. אבל גם כך אנחנו צריכים לדאוג שיהיה להם אווירה, אין קבוצת אינטרנט ווירצ'ואל גרופ, ואז שהם הרגישו שבכל זאת יש כאן איזה סביבה. בלי הרגשת הסביבה לא, 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 הם לא יוכלו להתקדם. לבד ממש, אם אדם לא נכלל עם האחרים, לא, זה לא ילך. אפילו שהם יהיו אלפי קילומטרים ממנו, אבל שיהיה לו קף אינטרנט איתם, זה דבר אחד. ודבר שני, שהוא ירגיש דרך האינטרנט הזה, אפילו בטווח רחוק, הוא ירגיש בכל זאת עד כמה שהם קשורים ועד כמה שהם יכולים להחליט יחד ולהיות יחד. כן, כי מדובר על קשר רוחני ולא גשמי. כן.
לפני כן שאל אותך תלמיד, חבר, איך זוכים לקבל בחינת אמונה למעלה מהדעת? ואמרת לו שכשממש רוצה את זה. אבל אנחנו לומדים שדווקא כשאנחנו לא רוצים כלום לעצמנו, אז בעצם זה מתגלה.
אם אתה לא רוצה כלום, אז בשביל מה אתה יושב כאן?
רוצה מאוד, אבל אנחנו לומדים שדווקא דרך הלימוד...
אז זה שאני מאוד מאוד רוצה להיות באמונה למעלה מהדעת, זה לא נקרא שאני רוצה בצורה אגואיסטית. אני רוצה להשפיע, אני רוצה להיות באמונה, האמונה זה כוח השפעה. ולכן זה, דווקא זה כן.
זאת אומרת שכשרוצה עבור החברים, לא רוצה לעצמו, רוצה עבורם.
כן. הלאה.
אנחנו בקטע מספר 23, מתוך ספר אור אלחנן. החפץ חיים זצ"ל סיפר הוראת זקן שהורה מורנו הגר"א מווילנה. תלמידו, הגאון רבי חיים זצ"ל מוולוז'ין, ביקש לייסד ישיבה. קם והלך אצל רבו בווילנה, ותיאר את הנחיצות והחשיבות של מוסד כזה בעת ההיא. כפי שיכולים לשער, ציפה הגאון רבי חיים שהגאון יסכים להצעתו, אבל הסכמתו לא מיהרה לבוא. הגר"א המשיך בשתיקתו. וגם כשחזר על השאלה, לא השיב על דבריו, לא הן ולא לאו. התלמיד לא שאל למה הרב לא עונה, אלא שב לביתו ולא הקים את הישיבה. אבל רבי חיים זצ"ל, שראה בעליל כי העניין נחוץ מאוד, לא ידע מנוח בנפשו. וכעבור שנים אחדות, יש אומרים אחר 3 שנים, הלך ובא שוב אצל הגר"א זצ"ל, ועלה בפניו מחדש אותם הנימוקים שנימק בפעם הראשונה. עכשיו הסכים הגאון מיד להצעתו. שאלו רבי חיים, רבי, מעיקרה מהי כסבר, ולבסוף מהי כסבר, אם רעיון הקמת הישיבה הוא חיובי וטוב, אתה, למה לא הסכים לכך הרב כשהציע זאת בפעם הראשונה? ענה הוא הגר"א, טענותיכם צודקות עכשיו, והיו צודקות גם בפעם הראשונה. העניין חשוב ונחוץ עד מאוד. אלא שאז, בפעם הראשונה, באתם אליי בהתפעלות והתלהבות בלתי רגילה. במצווה תאורה אינו שכיח להתלהב כל כך. חששתי איפה, אולי מעורב בזה חלק מיצר הרע. ואם יצר הרע רוצה להשתתף בהקמת ישיבה, עדיף שלא להקימה כלל. עכשיו באתם אליי בניחותה, ללא התפעלות יתרה, והנימוקים שלכם נכונים. אם כן, הכל בא רק מצד היצר הטוב. לכך הסכמתי.
תנאי את הצדיק. אין לי מה להגיד. מילים אחרות לא רוצה להגיד. כן, הלאה. לא, יש לנו עוד שעתיים. שעתיים. בסדר. בסדר. לא, אין לנו כאן דברים. יש עוד חומר, זה ברור, אבל טוב. אז נעבור לחלק הבא.